עד יש לנו בפרשה נושא מאוד מעניין שצריך להעמיק בו ולהבין אותו. הנושא של עבר הירדן המזרחי מצד עצמו. מצד עצמו קצת נדבר עליו, וגם נדבר על הנחלה של מנשה שם. שעוד מעט נראה בפסוקים שהנחלתו של מנשה היא יותר מורכבת באיך שהגיעו אליה. איך שהגיעו דווקא לנחלה הזאת. לנחלתו של מנשה דווקא. אבל קודם כל, עבר הירדן עצמו. הרי אנחנו יודעים בפרשה מסופר, עוד מעט קצת נקרא מהפסוקים, שיש לנו 2.5 שבטים שנחלו מעבר לירדן מזרחה. כלומר, זה ראובן גד וחצי המנשה. וזה מופיע פה, הפרשה שראובן וגד באים ומבקשים ממשה רבנו לנחול את המקום הזה. מדוע? כן, אז התורה אומרת בפרק למד ב' ומקנה רב. מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. והארץ הזאת, והראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. כן, מקום של מקנה, שאפשר לראות בו את הצום בצורה טובה. אז מקום של עשירות כזאת, ועליהם הרבה צון ובקר, אמרו, זה מקום טוב להתנחל בו בשביל הצרכים שלנו. לכן הם נחלו את עבר הירדן המזרחי. זאת אומרת, אם הם לא היו מבקשים את זה, פה זה נקודה מאוד מעניינת, אם לא מבקשים את זה, מה היה קורה? הם צריכים להיכנס לארץ ישראל, עבר הירדן המערבי, ולנחול את נחלתם שם. נחול את נחלתם בעבר הירדן המערבי. אם לא מבקשים ככה. ומה היה קורה עם המקום הזה? עם עבר הירדן המזרחי, מה היה קורה? מה אתה אומר? לא יודעים. כנראה, מה היה קורה באמת?
חוץ לארץ
זה היה. זה היה חוץ לארץ, כן? נכון, כי של מי היו הנחלות שם לפני?
סיחון ואוג.
סיחון ואוג, אבל לפני? לפני סיחון ואוג? של עמון, כן? עמון ומואב. עמון ומואב תיארו בסיחון, אומרת הגמרא. באמת, זה היה במקומות של עמון ומואב שסיחון כבש אותם. ורק בגלל שסיחון כבש אותם, אז הותר לנו לכבוש את סיחון. כי עם ישראל היה אסור לו לכבוש את עמון ומואב. אסור לו להתקרב לעמון ומואב. לא תצורם ולא תתגר בה. אסור לכבוש עמון ומואב. עד מתי? עד נחלה של העתיד לבוא. מכיוון שכרגע קיבלנו נחלה של 7 עממים. 7 עממים, החיווי, היבוסי, הגרגשי, הכנעני, החיטי והאמורי. אבל לעתיד לבוא, עם ישראל צריך לקבל 10 עממים. כלומר עוד 3. מי זה השלושה האלה? מי הם? כני, כנזי, קדמוני. ומי אלה כן נגנזי וקדמוני? עמון מואב ואדום. עמון מואב ואדום. אז זה רק לעתיד לבוא אמור להיות הנחלה. אז לכן היה אסור לנו לכבוש אותם. הסיחון בא וכבש מעמון ומואב, עכשיו הותר לנו לכבוש מסיחון, יפה כבשנו. אבל עדיין זה לא אמור להיות ארץ ישראל שלנו. אלא מה? אנחנו נתכנס עבר הירדן המערבי, שם התנחלו כל 12 השבטים, וכמו שלכאורה עבר הירדן המזרחי נשאר חוץ לארץ, לכאורה. כן, לפי זה ככה צריך להיות. אלא אם כן נראה שאולי בשורשים כבר, אולי נראה לפי השיעור, אולי בשורשים כבר היה תמון מלכתחילה אולי, שהדבר הזה, שהם ינחלו בחוץ, בשורש של הדבר, עוד מעט נגיע לשם. אבל בפשט של הפסוקים, משמה שבגלל שהם באו לבקש. אחרת, הם עוד נכנסים, כן.
שמעתי מדרש, חלק משבט מנשה כבר ישבו שם.
כן.
וזאת הסיבה שבפיקודים, במניעה של השבטים, ביציאה ממצרים,
כן.
שבט מנשה הוא בסך הכל איזה 30,000. במניין, סך הכניסה לארץ, הוא 50,000 ומשהו.
כן, כן. אז אתה אומר בגלל שמה? בגלל שהם ישבו שם כבר? יכול להיות, אבל זה לא כל כך פשט פה, של הפסוקים.
שיצאו משם כבר לפני יציאת מצרים, יצאו שבט מנשה, ישבו שם כבר.
יש ששבט אפרים יצאו והרגו אותם בדרך, זה משהו אחר, סיפור אחר, יש מדרך, טוב, יפה, לא מכיר. טוב, בסדר, אז בוא נתקדם בזה, הם לא כובשים, לכאורה זה היה נשאר, כמו שאמרת, חוץ לארץ, אבל הם באו וביקשו משהו מאוד מעניין, פתאום זה הופך להיות מקום של ארץ ישראל עכשיו.
זה מנשה לא ביקשו.
זה מה שנראה, מנשה לא ביקשו, נכון, זה הקושייה שיש פה, זה מה שנראה. אבל באמת, לפני שנגיע לכך שמנשה לא ביקשו, אז מה הגדר עכשיו של עבר הירדן? אחרי שהם ביקשו וזה הפך להיות חלק מארץ ישראל. אבל מה המשמעות של עבר הירדן המזרחי? זאת אומרת, מה התוקף ההלכתי שלו והרוחני שלו? ההלכתי והרוחני. זה כמו ארץ ישראל ממש? מה זה מעמד ביניים? מה? מעמד ביניים. טוב, בוא נראה מה זה מעמד ביניים. לא אותה קדושה. או, במה זה שונה? במה זה מתבטא? חייבים שם במצוות התלויות בארץ? כן, חייבים. חייבים. לא מדין סוריה, הכוונה ערים שקרובות, אלא מדין עצמי. זה כמו ארץ ישראל לגמרי. אז באמת, בשביל להבין, קודם כל, זה נקודה מאוד חשובה, להבין את הערך הרוחני וגם ההלכתי, וגם הרוחני של הירדן המזרחי, ואז נעבור לעניינו של מנשה, שלא ביקשו. אומר... לכאורה זה גבולות ההבטחה, לכאורה זה גבולות ההבטחה, כן, של אברהם אבינו, לכאורה, כן. זה שמה, כן. כן, זה בגבולות האלה. גבולות של אברהם אבינו, כן. אני חושב שכן. בסדר? אבל זה לא עכשיו, זה לעתיד לבוא. בסדר? זה מה שהיה אמור להיות, אם לא היו מבקשים. אומר המדרש, אז זהו, אז המדרש רבה במדבר, יש משנה בכלים שדברת על 10 קדושות בתוך ארץ ישראל. ויש את אותם 10 קדושות, לא את אותם 10 קדושות, סליחה, גם 10 קדושות במדרש. ששם יש התייחסות לעבר הירדן המזרחי, במשנה בכלים אין התייחסות, במדרש יש. אומר המדרש, 10 קדושות הן, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ומהי קדושתה? שמביאים ממנה העומר והביקורים משתי הלחם. מה שאין כן בכל הארצות. זה ביטוי של הקדושה לארץ ישראל. מביאים ממנה העומר, ביקורים ושתי הלחם. ארץ כנען מקודשת מעבר הירדן, ארץ כנען כשרה לבית שכינה, ואין עבר הירדן כשר לבית שכינה. כן, אז הפשט פה שארץ ישראל זה גם עבר הירדן קשור לארץ ישראל. הוא כמו זה, גם לכאורה מביאים ממנו את העומר, שתי הלחם וביקורים, אבל מה ההבדל בינו לבין עבר הירדן המערבי? מה ההבדל בינו? קשר לבית שכינה או לא קשר לבית שכינה? מה אתם מבינים? מה זה קשר לבית שכינה או לא קשר לבית שכינה? איך בית המקדש? ומה אמרת?
קורבן.
בית שכינה. למה קורבן? בית שכינה, השראת שכינה, השראת שכינה, עם כל המשמעויות של זה. מה זה השראת שכינה? כמו שאמרנו נכון? בית המקדש. אבל איפה בית המקדש? מה, מה?
בכנסת.
כן, בכנסת, כן. אבל השאלה אם היו פעם בכלל בתי כנסת. אולי בכלל לא היה, אז כשיש בית מקדש, כנראה שאין בתי כנסת, כנראה. אתה מבין? בכנסת זה המצאה של הגלות קצת. כן, כן. אז בית כנסת, כן, ודאי שזה קשר. לא, בית שכינה זה השראת שכינה ממש, משכן, מקדש. זה לא קשר לבית שכינה. מה זאת אומרת? בארץ ישראל, מה קשר לבית שכינה? נכון, המקדש בירושלים. אלא מה? וגם משכן היה במקומות מסוימים, בשילו, בנו, בגבעון. אלא מה? שבעצם פוטנציאלית, עקרונית, כשעם ישראל נכנס לארץ, עקרונית, המשכן יכל לחול בכל מקום. בכל מקום, כל נקודה בארץ ישראל כולה קשרה לבית שכינה, למקום המשכן. נעריה, יכל ליפול באשקלון, אבל הקדוש הוא בחר לא שם, אתה משכן בחר בנחלתו של בנימין באופן פשוט, חופף עליו כל היום, זה נבחר במקורות מסוימים. והמקדש בירושלים, זה בפועל, אבל עקרונית, זה היה ראוי אולי שיהיה, היה מסוגל להיות ארץ ישראל, מסוגלת להיות מקום השראת שכינה שכה בכל ארץ ישראל. אבל עבר הירדן, אינו ראוי להשראת בית שכינה, לא ראוי להיות שם משכן, לא ראוי. כך זה עיקרון רוחני מאוד מאוד עקרוני, שהוא לא ראוי להשראת מקום המקדש, מקום המשכן. יכול להיות עוד משמעות של זה שהיא נובעת מאותו שורש, שגם הוא לא ראוי ממילא לנבואה. אם אין השראת שכינה, אז זה גם לא מקום שראוי לנבואה. אתם מבינים? זה דבר מאוד מאוד יסודי, שהנבואה בעם ישראל, זה מעלתם של ישראל, והיא נובעת ממקום השראת השכינה. ואם אין השראת שכינה, גם לא ראוי לנבואה. כך יש מי שמפרש שם הרשע, שאני חושב על המדרש הזה, אומר שלא ראוי למקום לקבל נבואה שם. אז גם לא ראוי לבית שכינה, גם לא ראוי לקבל נבואה. אז זה חילוק מאוד, זה החילוק הרוחני. זאת אומרת שזה מקום פחות במדרגה רוחנית מעבר הירדן המערבי. פחות במדרגה רוחנית מעבר הירדן המערבי. לכן בספר יהושע כתוב שאמרו להם אם טמאה ארץ אחוזתכם. עוד מעט נדבר קצת על ספר יהושע. אמרו לשבטים, אמרו להם אם טמאה ארץ אחוזתכם. יש בצד של טומאה. מה זה טומאה? ברור שהיא הרבה יותר קדושה משאר מבלגיה ואנגליה וכל שאר ארצות העולם ואמריקה. זה בסוף ארץ ישראל. אבל יחסית לארץ ישראל המערבית, וזה יסוד חשוב שנשתמש בו בהמשך, היא פחות במדרגה רוחנית, יש בה קצת תומה, היא לא ראויה להשראת שכינה. לא ראויה להשראת שכינה, וגם אם אלה אולי לא תהיה בנבואה, לפי חלק מהפירושים, כי לא ראויה להשראת בית שכינה. בסדר עד כאן? אז זה קצת על המעלה הרוחנית שלה. ומבחינה הלכתית, חייבת בכל מצוות התלויות בארץ. לכאורה גם אפשר להביא ממנה לפי המדרש הפשט, שאפשר גם להביא ממנה עומר ביקורים ושתי הלחם. שזה בעצם, עומר ביקורים ושתי הלחם, זה תבואה של, נדבר על עומר ושתי הלחם, זה תבואה של הארץ שמביאים למקדש. אבל באמת שיטת הרן בנדרים, בוא נראה את זה בקצרה, הרן בנדרים כף ב' אומר, עבר הירדן לא נתקדש להבאת העומר ולמקצת קדושות. אז לפי הרן בנדרים, הוא אומר שיטה אחרת, שגם הלכתית יש נפקמינה, לא רק רוחנית, אלא הלכתית. אי אפשר להביא ממנו עומר. במקצת קדושות כאן נראה כוונה גם לשתי הלחם. מה לדעתכם? מה ההבדל? מה זה עומר? מה?
יש לך חוקת בעניין ביקורים.
וביקום יש מחלוקת, בין רבי יוסי לתנא קמא. יש מחלוקת, אבל רואים שהמדרש פה הולך לפי, לפי התנא קמא, שאפשר להביא ביקורים, ואז אפשר להביא עומר, אפשר להביא, ולפי הרן סליחה, אפשר להביא לעומר ולשתה. למה? כי אם נחבר את זה להבנה הקודמת, מה זה עומר ושתי הלחם? זה תבועה ש... קשור לשכינה, יפה. זה תבועה שמקשרים אותה לאן? לבית המקדש. זה כמובן שמקשרים אותה לבית המקדש, למקום השראת השכינה. וכן, נכון, כי שאר תרומות, שאר הערכות התרויות בארץ, אורלה, לקט, שכחה ופאה, ומה שאתם רוצים, ותרומות ומה זה, הכל נמצא בעצם ברכוש הפרטי שלך, אתה מול הכהנים, אתה באחוזה שלך, אתה לא מחבר את זה למקדש. אבל דווקא אלה, עומר ושתי הלחם, וגם ביקורים ברמה מסוימת, אבל ביקורים זה משהו פרטי. עומר ושתי הלחם זה כללי, זה קורבן כללי. זה חיבור של התבועה למקדש, להשראת השכינה. וכיוון שבר הירדן המזרחי הוא לא ראוי להשראת שכינה, לכן אומר הרן, שגם לא להביא מן עומר ושתי הלחם, כי הם תבועה של יבוא לארץ שקשור לזה. יש פה, נכון, אבל זה פרטי. כהונה, כהונה, כן. אבל נכון שזה שונה מעומר ושתי הלחם בסוף, זה שונה מעומר ושתי הלחם. כי עומר ושתי הלחם זה משהו כלל ישראלי לגמרי. פה זה הביקום של השדה שלך שאתה מקריב את זה. זה שונה, נכון, לכן זה מדרגת ביניים יכולה להיות הביקורים. לכן יש מחלוקת תנא קמא ורבי יוסי במשנה, אם אפשר להביא. כן, נכון. נכון, 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 נכון. טוב, זה קצת על זה. עכשיו בואו נרד, זה קצת ההקדמה כדי להבין את הערך שזה קצת מדרגה פחות רוחנית של עבר הדין המערבי. אבל אנחנו רוצים להיכנס יותר לפנים הדברים ולנושא האמוני הגדול שתמון כאן. שבאמת, כמו שהעירו פה נכון, כתוב בפסוק, מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. והם באו לבקש ממשה רבנו את הנחלה בעבר הדין המזרחי. אבל הם באו לבקש את הנחלה, ואז משה רבנו ככה בהתחלה מתרעם עליהם, אתם מנים אותה, את עם ישראל, אתם פוחדים להילחם, ואז הם מסבירים לו, לא, אנחנו נהיה חלוצים, להפך נהיה הראשונים במלחמה, נלך קדימה וזה, ואז משה רבנו מקבל את הדבר, ואז אומר הפסוק, דבר מרתק, דבר מופלא מאוד, כן? והיום, פסוק בפרק למד ב', בסוף הפרשה במתות, אחרי שאמרו לו, אנחנו נעבור חלוצים לפני אדוני ארץ כנען, ואיתנו חוזת החלטנו מעבר לירדן. ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן, ולחצי שבט מנשה בן יוסף. את ממלכת סיחון מלך האמורי, ואת ממלכת אוג מלך הבשן. מאיפה הגיע פה שבט מנשה? תורה פה מופלאה, פשוט תורה מופלאה. משהו מעלימה לנו סוד, מעלימה את כל הדבר, פתאום משה רבנו מצרף פה. הרי מקודם הוא בכלל נלחם שהם לא ייכנסו, פתאום הוא מצרף את חצי שבט המנשה. מאיפה זה הגיע? למה דווקא חצי שבט המנשה? למה בכלל צרף עוד מישהו? למה צרף מישהו? למה דווקא חצי שבט המנשה? התורה ממש סתמה את כל מה שקרה פה. והשאיר את הדבר הזה. למה גם חצי? למה גם חצי, נכון? מאוד חשוב, למה גם חצי? למה להוסיף מישהו? למה דווקא מנשה? למה להוסיף? ראובן וגד מספיק, הרי למדנו שזה פחות מעבר הדין המערבית, למדנו. אז זה מספיק שיהיה... על הראשון אותנו מצטערים, מה שנקרא. על הראשון אותנו מצטערים. אתה מוסיף לי עוד את מנשה? מוסיף עוד. זה דבר אחד. וגם למה להוסיף? למה דווקא מנשה? ולמה דווקא חצי? למה דווקא היום חצי? מה זה החצי הזה? שאלות גדולות. בסדר? יפה. אז בואו נראה פה באמת כמה דברים מעניינים שאפשר ללמוד מהנחלה הזאת של מנשה בעבר הירדן המזרחי. הרמב"ן, קודם כל הרמב"ן מאיר את הנקודה הזאת כבר. הרמב"ן מאיר את הנקודה הזאת ואומר הרמב"ן כך, תסתכלו במקור השלישי שלכם, ולחצי שבט מנשה בן יוסף. מתחילה לא באו לפניו שבט מנשה. מפורש, לא באו לפניו שבט מנשה. אבל כאשר חילק הארץ לשני השבטים, ראה שהיא ארץ גדולה יותר מן הראוי להם, וביקש מי שירצה להתנחל עמהם. והיו אנשים משבט מנשה שירצו בה, אולי אנשי מקנה היו ונתן להם חלקם. מה? הסבר זה מעניין, הסבר מעניין. סברת הרמב"ן, הרמב"ן אומר, מה קורה? כנראה, משה רבנו רואה, שמה, זה שטח ענק פה, יש פה שטח גדול מאוד. כן, ושני וחצי שבטים זה אולי בזבוז, אולי לא יודע בדיוק מה הוא מתכוון, בזבוז של המקום. צריך להוסיף עוד מישהו.
זה נקרא בזבוז, אבל אני חושב שזה לא היה מיועד
נכון, אולי מיועד לאכלוס, כן. אני מסכים, זה קצת קשה באמת. מה, אבל איך אתה מסביר? ראה שירץ גדולה יותר מן הראוי להם. מה, אינות של משה צרה עליהם? ברור שלא. ברור שכנראה יש פה עוד משהו. גם הרמב"ן כנראה, גם בתוך דבר כנראה יש עוד משהו. באמת, נראה שיש פה עוד עומקים. אבל כרגע הרמב"ן אומר, אולי אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך מה כן יכול להיות. לא מצד שיונות צרה עליהם, כי כמו שכתוב, ושממו עליה, כלומר, איך כתוב שם? מעט מעט הגשון הוא מפניך, כמו מעט מעט הגשון הוא מפניך כזה. כי אם זה ארץ גדולה ואתם לא יכולים להתיישב בכולה, אז יהיה המון מחוזות ריקים ותרבה עליך חיית השדה. ואז לטובתם, אפשר להבין את זה ככה. הרבה עליך אחד, הרי אין וקום כידוע, נכון? אין וקום במציאות, נכון? אם יש וקום, מתמלא. במה הוא מתמלא? לא בטוב, מתמלא ברע. מתמלא בנחשים, מזיקים, טטטטט. מה זה?
שטחי A.
שטחי A. כן, כן, כן. אז ראה שהארץ גדולה יותר מן הראוי להם, וביקש מי שירצה להתנחל, אז אפשר להבין ככה, נכון? כי זה לטובתם, שאחרת יהיה לכם שטחים ריקים, לא טובים, יתמלא שם בנחשים עקרבים, כל נחיות רעות, תראה בעליך את זה, בוא נמלא אותם בעוד שבט. ואז משה עשה מכרז, כן, יצא לאיזה מכרז, מי רוצה את המקום? באו אנשי שבט מנשה, אמרו, מציע, רמב"ן מציע, כן, חלק, אולי אנשי מקנה היו ונתן להם חלקם. אולי אנשי מקנה היו ונתן להם חלקם. זה חצי. לא, הרמב"ן מסביר שם, אגב, כן, לא כולם רצו, גם לא צריך אולי את כולם, אולי אין מקום לכולם, חצי זה מספיק למלא אולי, זה עונה על השאלות האלה, נכון. אבל גם מנה המסיק זה לא בדיוק חצי, הוא אומר זה שתי משפחות, הוא עושה שם איזה חשבון, זה שתי משפחות מתוך 10, אבל קוראים לזה חצי, זה חלק, אולי זה חצי כמותי, אבל זה שתי משפחות, הרמב"ן שם דן על זה. אז זה לפי הפשט, זה לפי הפשט. אבל עדיין קצת קשה, כי למה שמשה, כאילו עדיין, אמרנו קצת, הסברנו קצת למה משה יעשה את זה, אבל אחרי שלמדנו שעבר הדין המזרחי הוא פחות במדרגה רוחנית. אז יש איזה קושי, כאילו, למה אתה מוציא חלק מעם החוצה? יש פה עדיין קצת קושי בדבר. לכן נראה שיש פה עוד עומק. טוב, בואו נעבור עכשיו לדרך הבאה. הוא אומר, חזקוני אומר פה על הפרשה, דבר מופלא, דבר מרתק ביותר. תראו איזה דברים. נפלאים, בואו נעשה אבל לעמוד עליהם. אומר חזקוני ככה, על ידי שאביהם גרם להם לשבטים, שקרו בגדיהם במעשה הגביה, ניתנה לו נחלתו בשני חלקים בשני עברי הירדן. מה זה? קודם כל, מה בכלל הוא מתכוון? ודבר שני, מה הקשר? מה הוא מתכוון? על ידי שאביהם גרם להם לשבטים שקרו בגדיהם במעשה הגביה. ניתנה לו נחלתו בשני חלקים בשני עברי הירדן. מי זה אביהם?
יוסף.
אז למה לא אפרים? אז המקור של החזקוני זה מדרש. אבל לא סתם את החזקוני, זה מדרש, זה מדרש רבה מפורש. המקור שרק הבאתי אותו כי הוא מוסיף פה איזה מילה, אבל תראה את המדרש מה הוא כותב. המדרש רבה מנשה, תראה את המדרש רבה במקור הבא, מנשה גרם לשבטים לקרוע. לפיכך נתקרה נחלתו חציה בארץ הירדן, חציה בארץ כנען. חציה בארץ הירדן, עבר דן מזרחי, חציה בארץ כנען, עבר דן מערבי. זה המדרש בעצם המקור שלו. החזקוני הוא הסביר לנו, לא הבאתי את זה בהתחלה, כי החזקוני הסביר מה הוסיף החזקוני כותב במעשה הגביה. הוא הסביר מה מדובר פה, מה זה, מה מדובר. הוא הסביר על מעשה הגביה. אז מה היה שם קודם כל? מה היה? איך מנשה גרם? הוא המתורגמן, יפה. כנראה, הרי מה זה מעשה הגביה? לא, זה יוסף אמר לאשר על ביתו. הוא אמר לאשר על ביתו להחביא את הגביה. כנראה שהמדרש, קודם כל נסביר, נגיד שזה יוסף, גם אם זה יוסף זה בסדר, לא כזה משמעותי אם זה יוסף או מנשה, האמת, זה לא כזה, גם אם זה יוסף זה עדיין בסדר. הכוונה מה היה שם? נזכר בפרטים, נכון, אחרי שהשבטים הגיעו אליו, יוסף מחביא את הגביה באמתחת בנימין, ואז הם מתחילים ללכת, הוא שולח אחריהם את אשר על ביתו, שולח עם חיילים כנראה שילכו לתפוס אותם, ויעשו חיפוש, עשו חיפוש, מצאו את זה בגביה באמתחת בנימין, בתיקו של בנימין, ואז מה קורה? השבטים קוראים בגדיהם, מעמיסים את החמורים וחוזרים חזרה למצרים. חוזרים חזרה למצרים, נכון? כך כתוב. אז קראו בגדיהם. זה מה שמדובר. עכשיו, איך מנשה כתוב? כל יכולת שזה יוסף, כמו שאמרתי, אבל המדרש אומר מנשה. למה? כי כנראה המדרש מבין שמנשה, כמו שאמרתם נכון, הוא זה שנשלח אחריהם. כנראה מנשה הוא זה השליח של יוסף. כמו שאמרתי, הוא היה מתורגמה, נועם מליץ בינותם. הוא המתורגמת ביניהם, אז אפשר גם, אז המדרש מבין שהוא זה שיוסף שלח אותו עם החיילים בתור המנהיג לתפוס את האחים. הוא לא סתם שלח את מנשה אגב, כי מנשה גם היה גיבור. יש איזה מדרש יפה שאומר ש...
יהודה
וקרודה,
זה
שם ואז מנשה. כן, יש איזה משהו כתוב שלא חייב את הפרטים, אבל ששימון, נכון שיוסף אמר, רצה לאסור את שימון. יוסף רצה לאסור את שמעון, אז הוא בא הביא את זה, לא יודע, 100 חיילים, לא יודע כמה, הביא חיילים, תפסו את שמעון, שמעון נתן איזה שאגה אחת, נפלו לכולם השיניים. אז מה עושים? כל אנשי מצרים. מה עושים? כי מאיפה זה מגיע הכוחות האלה? ממשפחת יעקב, מעם ישראל זה מגיע. אתם מבינים? עם ישראל זה כוחות עליונים. מה זה? שמעון, כל אחד מהשבטים, זה גדול עולם. עם גבורה גופנית עצומה. נתן שאגה, נפלו להם השיניים. אז מה עשה יוסף? למי הוא קרא? למנשה. מנשה יכול לתפוס את שמעון. למה? כי מנשה הוא משפחת יעקב גם כן באמת. אחים לא ידעו את זה, אבל מנשה הוא גיבור כמוהם. הוא מסוגל להתמודד עם הגבורה של האחים. הוא מסוגל להתמודד עם הגבורה של האחים. זה צריך כוח של זה. כוח כזה שמגיע ממשפחת יעקב. אז זה מאוד מסביר למה יוסף לא ישלח איזה מישהו מצרי, אלא כי יודע שמישהו מצרי ייתנו עליו גם כן שהאגה ויעוף הצידה. שולח את מנשה דווקא, שהוא יוכל לתפוס את האחים. בסדר? יפה. אז כך לפי המדרש פחות, מנשה גרם לשבטים לקרוע. טוב, אז הבנו. מה הבנו? מה הבנו? הבנו שמנשה גרם לשבטים לקרוע, לכן נקראה נחלתו מעבר לירדן. נו, מה? מה זה? איך אפשר להבין את זה בכלל? מה זה, מה הקשר? ומה זה הלא... גם מה הקשר, וגם נשמע כזה קטנוני. אתה גרמת לנו לקרוע? נו, 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 אנחנו נעשה לך גם כן משהו לא בסדר. אתה עשי להם אותו, נעשה לך משהו לא בסדר. אתם מבינים שזה לא הפשט של המדרש? המדרש לא בא לספר לנו סיפורי אלף לילה ולילה. יש פה איזה משהו עמוק, משהו מהותי, עקרוני. מה זה גרם לשבטים לקרוע? בגלל זה נקרא נחלתו. זה מרב סניגרי לכאורה. תראו, הפשט של המדרש, לכאורה הוא כזה מה שהולכים עכשיו להסביר. ככה נראה לי להסביר, ונראה לי אבל הפשט. שבואו ננסה רגע לנתח מה עמד בבסיס הסיפור בספר בראשית. מה עמד שם? באים, איך יוסף בכלל הגיע למצרים? האחים מכרו אותו למצרים. היה מחלוקת מאוד, מאוד רצינית. פילוג מאוד קשה בין יוסף לבין האחים. מאיפה מגיע הפילוג הזה בין יוסף לבין האחים? מאיפה הוא מגיע? מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מכך שיוסף באופן פשוט הוא הנציג של כוחה של רחל באומה הישראלית. הוא הבן של רחל. והאחים כולם הם בנים של לאה. בנימין היה קטן, הוא עוד לא היה בסיפור הזה בכלל. יוסף הוא הנציג, הוא כוחה של רחל. הכוח של רחל שמופיע בעם ישראל. ושאר האחים הם כוחה של לאה. בני השפחות הם רק נלווים לכל העסק הזה. אני חושב שבני השפחות רק נלווים. בני השפחות הם לא כאילו אין להם את המעמד ל... אבל עיקר המחלוקת, עיקר הפילוג או המאבק שהיה שם, זה היה בין יוסף ובין אחים. למה? כי יוסף הוא בן רחל, ושאר האחים הם זה. הם בני, הם בני לאה. והשבטים רק ניבים לכל הדבר הזה. ואז מה קורה? מחלוקת גדולה. השבטים מוכרים את יוסף למצרים. אתם מוכרים את יוסף למצרים. בעקבות המחלוקת, עד כדי כך זה הגיע למקום כזה של פירוד ביניהם, שהשבטים נקראים לחוצה. כשיוסף נקרא כדיחה למצרים. זה שיעור בפני עצמו, שיעורים בפני עצמם. על מה הייתה המחלוקת? מה זה בני רחל? מה זה בני לאה? שהרב קוק מסביר את זה במדבר שור, יש כמה רבדים להבנת בני רחל בני לאה, היחסים ביניהם, הווה עתיד, אבל לא עכשיו, ממש לא עכשיו אפילו. שאול דוד אולי קצת קשור, לא איזה. לא משנה, זה באמת, אי אפשר להגיד את זה ברגל אחת, ממש לא. אז אני רק אומר קודם עכשיו, אבל זה ברור שזה כך, רחל ולאה, זה ברור שזה כך. ואז מה קורה? מה שקורה, שהאחים עברו איזשהו תהליך של בירור, אחרי מכירתו של יוסף, לפי הפרשיות שהיו שם, אחרי שהם מכרו את יוסף למצרים, והם עברו תהליך של בירור מאוד עמוק, בינם לבין עצמם, בינם לבין יעקב, עד שנהיה הרעב בארץ, והאחים כבר התחילו לעשות תשובה ותיקון על עצמם. התחילו לעשות תשובה ותיקון על עצמם. איפה רואים שהם עשו תשובה? כתוב, אחרי שהיה נכון אבל השם אנחנו זה יותר מאוחר, יותר מאוחר, אתה צודק, אבל השם זה יותר מאוחר. אבל כתוב שהיה רעב, וירדו אחרי יוסף 10 לשבור בר. השם הרש"י מסביר, 10, חבל, לא זוכר תמיד יש לו בדיוק, אבל הוא אומר, 10 ירדו כגוש אחד לחפש את יוסף. הוא מסביר שם, אחרי יוסף 10, אומר, למה כתוב אחרי יוסף? מאיפה זה באו אחרי יוסף? כי הם רואים את עצמם כאחרי יוסף. וירדו אחרי יוסף 10, אומר רש"י במקום, אחרי יוסף 10, רואים את עצמם כאחרי יוסף. והם הולכים למצוא את יוסף גם כן. אולי זה בעיקר, האוכל זה אולי הנלווה, אולי גם נלווה. הולכים למצוא את יוסף, לשבור בר במצרים, למצוא את יוסף שם במצרים, הולכים למצוא אותו. ולמצוא את יוסף, ואומר רש"י אפילו לפדות אותו בכל ממון שבעולם, שיפסקו עליהם. לא, זה לא בדיוק המילים, אבל לא משהו כזה, המון שיפסקו עליהם, ככה רש"י אומר. לא, זה אחר כך, להרוג זה משהו אחר. זה כשהם חזרו, זה מקום אחר זה נמצא. איפה רש"י? יש פה רש"י, אולי אני רואה אותו, כי ברש"י שאני מדבר עליו, הוא לא נראה לי אומר להרוג. אם יש פה... כן? למה הם מכרו את יוסף? אז אמרתי, כי בגלל שהייתה להם מחלוקת, אז זה שיעור בפני עצמו, אמרתי כבר, שיעור בפני עצמו להבין, הייתה להם מחלוקת לטובת האומה הישראלית. לא נגרר לשם, אני לא נגרר לשם, אין לי זמן פשוט. לא, יש דברים שאם אתה אומר אותם בקיצור, הם לא נקלטים טוב. מכילה, מכילה, נעשה על זה פעם אחרת שיעור, בסדר? פעם אחרת נסביר מה זה. יוסף הוא מייצג את שיטתו של רחל. אבל צריך להבין, הם עשו את זה לטובת האומה הישראלית, צריך להבין את זה. אתה יכול לעין במלבים גם מסביר שם העניין על הדבר הזה. המלבים מסביר איך הם עשו את טובת האומה הישראלית, וגם במדבר שהוא יש לרב קוק על זה. הנה, אני קורא, כן, אמרתי, הם עברו תהליך שבו, אומר רש"י ככה, תודה רבה. ולא כתב בני יעקב, והירדו אחרי יוסף, ולא כתב בני יעקב, מלמד שהיו מתחרטים במכירתו, ונתנו ליבם להתנהג עמו באחווה, ולפדותו בכל ממון שיפסקו עליהם. בסדר, ככה זה פה רש"י. יש מקום אחר שכתוב את מה שאתה אומר, זה לא פה. טוב, בכל מקרה נמשיך. אז האחים בעצם מתחרטים על המכירה וזה, ואז הם מגיעים ליוסף. עכשיו, כשיוסף, הרי היה לכאורה מה יוסף היה צריך לעשות? הוא היה צריך להגיד להם, נפלא, הוא והיכר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. פגשתי את האחים, בוא תתגלה אליהם. תגיד להם, אני יוסף, אתה יודע שהם מצטערים, אתה יודע שיש רעב, אתה יודע שיעקב אביך מצטער מאוד. אתה יודע שיעקב אביך מצטער מאוד, למה אתה כל כך ממתין? מה יעקב עושה? במקום להתגלות אליהם מיד, מה הוא עושה? מתנקר אליהם. יוסף, סליחה. מתנקר אליהם, ולא מגלה, לא מגלה מי הוא. ומה הוא עושה? אומר להם, אני מרגלים אתם. ותוכל איך שאתם לא מרגלים, למה? תביאו לו את בנימין. למה יוסף עושה את כל הדבר הזה? הוא בוחן אותם. אבל לפני, יפה, הוא בוחן אותם, אתה עוד מעט תגיד לי על מה, בוחן אותם. לפני זה אפשר גם לומר, יש שיטה גם שאומרת, הסברה שאומרת שגם נכונה, שיוסף נאמן למה לחלומות. הוא רוצה לקיים את החלומות. יש גם הסבר כזה, הוא רוצה לקיים את החלומות. ומה החלום הראשון אומר? הנה אלומותיכם תסובנה לאלומתי. כלומר, שכל עשרת השבטים האחים צריכים להשתחוות ליוסף. תסובנה לאלומתי, צריכים להשתחוות ליוסף. אז יוסף הוא נאמן לדבר השם. דבר השם צריך להתקיים, אומר יוסף. צריך... בדיוק, הוא לא היה... לא, כן היה, למה? למה? זה בחלום השני. אבוא נבוא אני ועמך ואחיך, ישרות לך ארצה, אתה מדבר על החלום של... אם עמך כאילו לא תהיה פה, אם עמך לא תהיה פה, אתה מדבר על זה. אני חושב שכן, אני חושב שכן. אני חושב שהוא רוצה... ואז לכן מה? לכן מה יוסף רוצה לעשות? הוא רוצה מה? הוא רוצה, הוא זה מה לדבר השם, הוא רוצה לייצר את החלום. אז מה הוא עושה? הוא יוצר תחבולה שתוריד את בנימין. שתוריד את בנימין למצרים. תוריד בנימין למצרים, וככה הם השתחוו לו. עכשיו יתקיים החלום, וזה מה שיצא. נכון? הוא אומר להם, איך תביאו את אחיכם, וזה, הולכים, כן, עושה את שימון שם, אני חושב, נכון, עושה את שימון, הולכים להביא את בנימין, חוזרים איתו.
גם בחלום, אבא שלו בא להשתחוות.
זה החלום השני.
החלום השני, לא
לא, את צריך לקיים את שניהם. את צריך לקיים את שניהם, בסדר? צריך לקיים את שניהם. לא, אז... כן, אבל זה לא מרצ... לא, באופן אחר הם משתחווים, זה באופן אחר כאילו. אם בכלל משתחוו, למה שהם משתחווה אליו לכאורה? למה הוא שמשתחווה אליו, אתה מבין אחרי שהם? הם משתחווים בתור שהוא... הוא אדון הארץ, הם לא מכירים אותו. בגלל שהוא מלך. בסדר, נכון, אבל יוסף, כמו שהוא אמר, אולי כן, אולי לא. כלומר, יוסף לא היה, אתה חושב, הרמנו מסביר את המהלך הזה. בטוח שזה יתקיים, כי לא בטוח, אביו, הוא לא רוצה שאביו יעקב ישתחווה אליו סתם ככה הרי. נכון בסוף שכתוב שיתחווה, אבל יוסף רצה לייצר את החלום באופן ודאי. לפחות החלום הראשון הוא רצה לקיים. אז הוא עוצר את התחבולה להביא את בנימין. בשני יש גם את יעקב ואת אמו של יוסף, 11 כוכבים והירח, שמש וירח. שמש וירח זה אביו ואמו. ואמו זה לא רחל כי היא נפטרה, אלא שפחה בילה שגידלתו כאימו, ככה רש"י אומר. בסדר, בוא נתקדם מזה. בכל מקרה הוא גורם להביא את בנימין, בנימין יורד, כולם משתחווים. נו, יפה. אז נגמר, נגמר עכשיו, קיימת החלום הראשון. עדיין, החלום השני עוד לא יתקיים, נכון? אבל גם בכל מקרה החלום השני לא יתקיים גם אחר כך. לכאורה היית יכול להתגלות כאן, לפחות יתקיים חלום אחד. בכל זאת יוסף לא מתגלה לאחים. מה הוא עושה עכשיו? אחרי שהוא כבר הוריד את בנימין, בנימין משתחווה, מה הוא עושה עכשיו? עכשיו הוא מצווה לאשר להם, תטמין את הגביע. תחזיר להם את הכסף. תטמין את הגביע והמתחת בנימין, מה?
יש לי תוכנית, יש לי
איזה תוכנית, אה? בוא נראה איזה תוכנית יש לו. מה התוכנית של יוסף?
אדריכל.
אדריכל לגמרי, 100%. אדריכל רוחני. אדריכל רוחני עצום, אדיר. יוסף אדריכל, אתה צודק, 100%. אדריכל, אדריכל. הוא מהנדס פה איזושהי סיטואציה מורכבת ומיוחדת ביותר. מה עתיד לצמוח מהסיטואציה הזאת? מה יוסף רוצה לעשות?
איך התייחסו
לבנימין? מי זה בנימין? בנימין זה בני רחל. בנימין זה בני רחל, נכון? כלומר, יוסף, כמו שאמרת יפה, נכון? מעמיד האחים עכשיו במבחן עצום. האם באמת עשיתם תשובה? כלומר, ראינו שהייתה לה כבר מחשבת התשובה. אבל קודם כל יוסף לא ידע מזה, וגם אולי, גם הוא עוריך שכן, הוא רוצה שזה יצא לפועל, התשובה של האחים. יצא מהמחשבה אל המציאות. זאת אומרת שמה, אתם מוכרתם אותי למצרים בגלל מחלוקת, בגלל פירוד בין האומה, נכון? פירוד בין האחים. בני יעקב זה שורשים של כל האומה הישראלית. אתם מוכרתם למצרים בגלל הפירוד בינינו. יוסף הוא בני רחל, והשאחים זה בני לאה. והשפחות, אמרנו, בני השפחות הם רק נלווים. אז עכשיו, האם באמת אתם נמצאים עכשיו במקום שאתם עושים תשובה? שאתם מבינים שגם לבני רחל יש מקום. שגם למי ששונה מכם יש מקום. בואו נראה אתכם נלחמים על בנימין. נראה אתכם נלחמים על בנימין. לכן הוא שם דווקא מהמתחת גביע בנימין. ושולח להביא את הזה. ואז באמת, והאחים עמדו במבחן? עמדו במבחן. לא סתם, יהודה, שהוא היה המנהיג של האחים, מה אומר? אני אהיה במקומו. מוכנים לסור את יהודה. המנהיג של בני לאה. יהודה מוכן לשבת, עד כדי כך. בסדר, נכון, כן. נכון. זה לפני שמצאו את הגביע, אני חושב, מה שאתה מדבר. אולי, יכול להיות, אבל בעיקרון אתה צודק. יכול כי הם עובדו במבחן בטוח, יהודה מגיע מול יוסף, אומר לו, עבדך הרב תנר, אני אשב פה ממקומו, יותר טוב ממנו בהכל. יפה. אז עכשיו אנחנו מתחילים להבין את נחלתו של מנשה ועבדה. עכשיו, אתה שואל, מה אני אספר לנו עכשיו סיפורים שלנו בפרשת ויגש, מקץ ויגש, נו, אנחנו עכשיו במקום אחר. מה הקשר? חזקוני לקח אותנו לשם. חזקוני אמר, בוא נחזור רגע לחזקוני. אני קורא רגע את החזקוני שוב פעם כדי שנזכר על מה אנחנו מדברים פה בכלל. אומר החזקוני כך, על ידי שאביהם גרם להם לשבטים שקרו בגדיהם במעשה הגביע, ניתנה לו נחלתו בשני חלקים בשני עברי הירדן. אמרנו, זה המדרש אומר את זה גם. אז הוא גרם להם לקרוא את... מי זה? המנשה שהלך להיות השליח, גרם להם לקרוא את הנחלה. אז מה הקשר שנקרא לנחלתו? מה המדרש רוצה לומר? עכשיו נבין את הדברים. נופת סופים. מה המטרה? למה יוסף שם את הגביע אצל בנימין, אמרנו? למה? בשביל להנדסה, אדריכלות. הוא יצר פה אינדוס של להעמיד אחים במבחן שילחמו על החלקים האחרים. כלומר, שיראו את הקשר שלהם לבני רחל. כלומר, עם כל הפירוד שהיה מקודם, שגרם למכירתו של יוסף למצרים, אז עכשיו יוסף יוצר תמה את המבחן שייצר את האחדות בין כולם. את האחדות בין האחים, בין בני רחל לבני בני לאה, אחדות שלמה. כלומר, מה הייתה מטרת הקריאה של האחים, שמנשה גרם לאחים לקרוע? מה הייתה מטרת הקריאה? חיבור. קריאה שכולה חיבור. זה קריאה. זה קריאה של מנשה פה. זה לא קריאה של ניתוק, זה לא קריאה של הרס, של חורבן. זה קריאה שכולה אחדות, אתם מבינים? קריאה שכולה איחוי בין משפחת בני יעקב, בין בני ישראל. כשבני ישראל... לא, אבל זה לא עונש. עכשיו בוא תבין. מה הקשר עכשיו למנשה? מה הקשר למנשה? תשובה, בוא תבין. עכשיו תראו את העומק של המדרש. עם ישראל מגיע, באים בני ראובן וגד, מבקשים את עבר הירדן המזרחי. עכשיו עם ישראל מפנה בקושייה, דין מה מאוד קשה. משהו מאוד לא פשוט. למה? מה זה הירדן? זה קו גבול גיאוגרפי. נכון? קו גבול גיאוגרפי. שמה הוא יכול לייצר? שני גדות לירדן, נכון? זו שלנו, זו גם כן, אבל בכל זאת, יש לנו שני יכול מה ליצור, קו גבול גיאוגרפי שיכול ליצור שני עמים. יש פה שני עמים שונים. העמים האלה, העמים האלה. שני עמים שונים בכלל, אתם לא קשורים אלינו. אתם גרים שם עדיין המזרחי, אתם כמו, אני יודע מה, העיראקים, כמו, איך עוד מזרחה, איך עוד, אתם כמוהם, אתם חלו בני ישראל אתם. נכון? חלו בני ישראל. ואיפה רואים באמת החשש הזה, איפה רואים אותו? שבנו מזבח. בספר יהושע, פרק כ"ב, מסופר שבני זה, בנו מזבח. מסובב שם שבני ראובן וגד, שהם חזרו מהמלחמות, הם בנו מזבח בעבר הירדן המזרחי. ואז עלו עליהם כולם למלחמה, לא אני חושב. וחשבו שהם בונים שם מזבח לעבודה זרה. אז אמרו להם, למה עשינו את זה? כי יבוא יום ויאמרו בניכם לבננו. אין לכם חלק ונחלה באלוהי ישראל. אומרים ראובן וגד לאנשי עשרת השבטים. אין לכם חלק ונחלה באלוהי ישראל. זה חשש אמיתי. כי הירדן זה קו גיאוגרפי כזה. עומד משה רבנו ומבין את הסכנה הזאת. ומה עושה משה רבנו? אומר, אני אקח משפחה אחת, שבט אחד, ואני אקרא אותה לשניים. והקריאה הזאת היא לשניים, כשיש לך כבר משפחה אחת, זה הרבה יותר קשה לנתק את הקשר של העם. זה משפחה שהם, אנחנו בני דודים, אנחנו מכירים אחד את השני, אנחנו נעבור אולי לסמוכות משפחתיות, לא יודע, יהיה ביניהם קשרים שיעבור, יהיה קשר בין בני מנשה פה, לבני מנשה שם, יהיה קשר ביניהם. זה... לא, הם לא, הם לא, זה, בני מנשה, לא, זה לא צמודים. זה, אבל זה, זה, הם בצפון הרי בגולן יותר, המדי מנשה הזה, והם ב... והם... שיחבור יותר חזק, תמיד, זאת אומרת שאיזו קריאה משה עושה להם, איזה קריאה הוא עושה לו? קריאה של תפירה, קריאה של איחוי. עכשיו אתם מבינים את המדרש? זה לא פשט מדרש? אומר המדרש, כן, על ידי, מנשה גרם לשבטים לקרוע, איזה קריאה? קריאה שכולה חיבור. לפיכך זה, משה אומר, איזה שבט אני אקח? איזה שבט אני אקח? כנראה בשבט מנשה זה, אתם יודעים, מעשה אבות סימן לבנים. בשבט מנשה כתמון הכוח הזה. כוח של מה שלקרוע, ומתוך הקריאה יתגלה האיחוד. מתוך הקריאה יתגלה החיבור. יתגלה החיבור העצום. דווקא מתוך הקריאה. אז הקריאה של שבט מנשה לשתי גדות הירדן, היא זאת שמחברת שני החלקים לעם אחד. כמו שהקריאה של מנשה גרמה לשבטים לאחד את בני רחל ובני לאה.
אבל זה נראה במדרש שזה כאילו ביקורת.
איפה זה נראה במדרש שזה ביקורת? ברור שאנחנו קוראים את זה בקריאה הראשונית ככה, אבל זה, קודם כל זה לא מובן. מה זה, מה זה, איפה כתוב שזה ביקורת? מנשה גרם לשבטים לקרוע. מה על ידי? מה המילה על ידי? איפה? על ידי, יפה, מצוין. על ידי שיבגן לשבטים שקרו בגדיהם. ואיזה קריאה זאת הייתה? הקריאה ש... הרי מה המטרה של הקריאה כמו שהסברנו? לאחות את הכל. מעשה אגב, ניתנה לו חדוש, אבל שכר, זה לא ביקורת, זה שכר. להפך, זה פרי מעשה הטוב של מנשה. הרי כל הקריאה, אם אתה לומד את הקריאה נכון, את הקריאה של הבגדים, אתה מבין שזה קריאה טובה. קריאה על מנת לתפור, בדיוק, זה קריאה על מנת לתפור. קורא על מנת לתפור. קורא על מנת לתפור, ממש זה. נכון, פשט מדרש? יפה. אז זאת הסביבה שאנחנו... עכשיו מאוד מובן למה משה עושה את זה. ולמה חצי, כמו שאלת, ולמה מנשה, כמו ששאלנו. הכוח שמנשה כנראה נמצא שם, שדווקא מתוך הקריאה והפירוד, יבוא החיבור ההדוק יותר, כן?
מי הגיע למשה בביקש שתן לנו נחלה?
זה רק ראובן וגד. לא היית מתחילת, כן. רק ראובן וגד. ואז זה מה שראינו, שמשה בא, פתאום נוזן גם את מנשה. כן, כן, ודאי, מפה התחלנו, הכל מתחיל מזה, הכל מתחיל מזה. זה הרמז, זה המקור, זה השורש, מאיפה מנשה הגיעו לכאן. אז ראינו קודם את הרמב"ן, את הפשט של הרמב"ן, מה שדיברנו מקודם, אבל לכאורה ההסבר הזה, בסדר? בסדר שמאוד מסביר למה, ואז יש סיבה חיובית למה דווקא מנשה, לא רק מצד המראה וכל זה.
זה שהם באו לבעל, זה סימן שזה טמון בהם, כאילו, זה לא שמה ששלחנו אותם, אתם בתוך עונש, שתבואו חצי...
לא, לא, מנשה לא כתוב שהם באו לבד, לא, ראובן וגד... לא, ויתן להם משה לבני גד ורובן, חצי שבט מנשה בן יוסף, כך כתוב. אז תלוי את מי אתה שואל, תלוי את מי אתה שואל. הפשט של הפסוקים שמשה יזם את זה, זה יותר הפשט. ויתן להם משה לבני גד ורובן, חצי שבט מנשה. ככה משמעות יותר שמשה יזם את זה. אבל משה מבין שאצלם נמצא הדבר הזה, אצלם נמצא הקריאה הזאת. הכוח של הקריאה המאחדת הזאת. כן? לא. מה יש לו זו? לא, במערבי. אבל זה לא מדובר עליהם פה, מדובר עכשיו על השבט מנשה שישב בגולן, בעבר הירדן המזרחי בגולן, כאילו בממלכת אוג מלך הבשן, שם הוא ישב. זה החצי של העבר הירדן המזרחי. זה כאילו קצת באזור ה... זה איפשהו... זה לא כל האנשים, קצת יותר דרומה אולי, אבל זה קצת מעל, כאילו, זה הולך ככה, ראובן נראה לכי דרומים, גד מעליהם ומנשה מעליהם.
אבל זה מעבר לירדן, כולם מעבר?
כן, מעבר לירדן.
ככה, זה הגולן זה לא...
לא, אז הגולן זה יש בו חלקים, כן, יש בו חלקים שכן, שהוא כן כמונו. הוא כן כמו הזה, ויש חלקים שזה... בכיוון של הגולן יותר, בסדר?
איפה בחלק המערבי
ומנשה השביעים? אז זה מה שאומר, חתמר מנשה, יותר קצת מה?
קצת
יותר צפון, הם מרכז הארץ כזה, מנשה ואפרים, קצת יותר מה זה, מרכז הארץ. בסדר? אז זה שני חלקים, זה לא אותו זה. יפה.
אז אין
בין
קשר גיאוגרפי בין שני החצאים.
נכון, זה הפך, זה מה שהוא אמר, זה לאחד את הדיבור, כי דווקא יוצר עכשיו, תבין שיש פה איחוי יותר חזק, יותר עמוק. צריך לייצר יותר עמוק את האיחוד. אז זה, יפה, זה דבר אחד. דבר שני, כבר הסבר שאחרי הרמב"ן, זה הדבר השני בקריאת מנשה. טוב, עכשיו בואו נגיד עוד דבר אחד, נניח עוד צעד אחד לעומק של הדברים, צריך להגיד את זה בזהירות. נגיד זה קצת בעל פה, אולי נגיד קצת דברים קצת בפנים. אומר הארי הקדוש, דבר נוסף, אומר הארי הקדוש, שנחלתם של ראובן גד וחצי המנשה היא ניתנה בירדן המזרחי. לא לחינם. נכון שלפי הסיפורים של התורה גם ראובן וגד באו וביקשו. כן, באו וביקשו, ולולא שהוא מבקשים, אמרנו לכאורה, זה לא היה, זה היה נשאר ריק, או מש, היה נשאר שומם ולא של ישראל. אבל באמת כבר בשורש תמון שהם לא היו, לא יכולים להיכנס לירדן המערבי. אבל אומרים את הדברים בזהירות פה, אנחנו עוסקים פה באבות הקדושים, צריך להבין, דברים זהירים מאוד. אני אגיד אותם, אבל, ונבין רק למה אנחנו אומרים אותם. למדנו שזה, עבר הירדן המערבי הוא גדול בקדושתו מהמזרחי. אומר הארי הקדוש ככה, שימו לב. זה כתוב פה, ובפנים אולי נראה את זה אחרי זה בקריאה מהירה. אני אסביר לכם בעל פה. אומר הארי הקדוש כך, בכל אחד מהשבטים הללו, היה פגם בהולדה שלו. שוב, פגם בהולדה שלו, הכל למדרגתם, זה גדולי, השבטים, האנשים עצמם, זה ראובן וגד ומנשה עצמו, אנשים עליונים, כן? אבל בהולדה שלהם היה איזשהו פגם. תכף נראה את זה. והפגם הזה, הוא מרחיק אותם מעבר הירדן המערבי. קבר הירדן המערבי זה ארץ ישראל, זה מקום של קדושה עליונה. ופגם קטן בתולדה הזאת מרחיק אותם משם. מה הפגם? מה הפגם? ראובן, מה הפגם בהולדה של ראובן? מה הפגם בהולדה של ראובן? שיעקב הרי, יעקב חשב באופן, יעקב חשב בלאה, חשב ברחל, סליחה, חשב שזאת רחל, והיה אמור להוליד יוסף לכאורה בתור הבכור, הרי הוא חשב שהוא מתחתן עם רחל, ונולדה לאה. נולדה לאה. סליחה, באה לאה ונולד ראובן, סליחה, נולד ראובן. אז זה פגם קלוש בתולדה כזה. תראו, יש כאלה שמסבירים שהוא חשש מהתחבולות של לבן, אכן הוא כיוון לגוף הזה, איזה גוף שיהיה. הוא כיוון ככה, לא, זה לא בני תמורה רגיל, זה בוודאי שאנחנו לא חס ושלום נוציא לאז על השבטים, חס ושלום, ולא על יעקב אבינו. בסופו של דבר, אבל איזשהו פגם קל בתולדה. נולד ראובן מחוסר דעתו של יעקב הזיווג. ובגד מה? אומר הארי, גם בגד זה היה ככה. גם בגד היה פגם, למה? כי גם גד, מי גד? הוא הבן של מי? הוא הבן של שפחת לאה, זלפה, של זלפה. וכתוב אצל זלפה, ותיקח את שפחתה ותיתן ליעקב. אומר הארי הקדוש, בילה נתנה את שפחתה מדעת. רחל נתנה את שפחתה בילה מדעת. רחל נתנה את שפחתה מדעתו של יעקב. אבל לאה עשה את זה בלי דעתו. ותיקח, תראו את המילים, תראו פה בשורה, בפסקה השנייה, ובני גד גם כן, אולי נקרא רגע את ההתחלה. מצאתי כתוב בשם אחד מתלמידי הרב זלהה, כן, של הארי, כאילו. סוד בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה לא נכנסו לארץ. סוד העניין דה כי יעקב אבינו עליו שלום כשמזדווג עם לאה, היה סבור שהיא רחל כנודה. ומפני שהיה זיווג יעקב עליו השלום שלא מדעת, לכן לא נכנסו בניו של ראובן לארץ ישראל. ובני גד גם כן, לפי שגד היה גם כן בלא דעת יעקב. לפי שכשניתנה רחל, בלהה שפחתה, נתנה רחל, בלהה שפחתה ליעקב, נטלה ממנו רשות שנאמר, בוא נא אל שפחתי, כך אמרה רחל, אבל לאה כשנתנה שפחתה זלפה ליעקב, היה בלא רשות, שנאמר ותיקח את זלפה שפחתה ותיתן אותה ליעקב לאישה, לקחתה בדברים. בסדר, אבל כנראה אולי בשעת המעשה עצמו הוא לא ידע, יכול להיות, אולי צריך להסביר ככה. לא צריך לדבר ככה, אבל בכל מקרה ככה, אתה יודע כשבפס שלה אתם סוגים אולי אפשר לראות אחרת, אבל ככה הארי הוא לפחות אומר. ולכן, לפי הארי הוא לא ידע בשעת הביאה, הוא לא ידע כנראה. לפי הארי בשעת המעשה הוא לא ידע, ככה הפשט פה בארי. ותיקח את זה בעצמם חתה, תן אותה ליעקב לאישה, לקחתה בדברים, והביאה אותה אצל יעקב והיה סבור שהיא לאה, פורש בארי ככה. ונזדווג עם אבותה לברגת שלום מדעת. כן? רגע, ואז מה, לכן גם גד, איך הוא נקרא גד? בגד, מלשון מה בגידה. אמנם זה לאט קרא לו בגד, מלשון בגידה, אבל בסוף היה פה איזשהו משהו. החשבונות, אני לא יודע עכשיו לרדת לכל החשבונות האלה, אבל זה מה שלאה לפי הארי עשתה, ואיזשהו פגם מומקל בהולדה שלהם. ומה עם מנשה? מה עם מנשה? מי היו הוריו של מנשה? מי האבא של מנשה? יוסף. ומי אמא? אסנת. מי זאת אסנת? הבת של יעקב. הבת של פוטיפרה. הבת של פוטיפרה סריס. חז"ל אומרים שזה לא הבת של פוטיפרה, אלא הם ימצאו אותה. הם ימצאו אותה, נכון? מה זה הם ימצאו אותה? זאת מי הייתה? היא הייתה בעצם אסנת היא. הייתה הבת של דינה שנבלה לשכם. דינה שנבלה לשכם, נולד מהם בת, ואז הם שמו אותה עם הטיליון, יש איזה מדרש, שייך התגלגלה למצרים, וזה, ובסוף הגיעה לפוטיפרה, אימץ אותה וכל זה, בסוף ניתנה ליוסף לאישה. ככה כתוב שהוא סיבב סיבובים, שבסוף יוסף התחתן עם כן, עם, מהמשפחה שלו, עם המשפחה שלו. בת אחותו. מצווה להתחתן עם בת אחותו, אגב, כתוב בגמרא. בכל אופן, אז, אז טוב, אחותו. אז... של מי? אולי, אולי, בסדר. כי ראתה בו, בסדר, אז מה? זה לא ראייה, זה לא ראייה. אני יודע שרשום ראתה בו רחוק, אבל זה ביטה, זה גם זאת שמאמצת. מאמצת, זאת שהיא מאמצת בתור ביטה. זה לא ראייה. זאת שמאמצת בתור ביטה. חז"ל אומרים שאתה הבת של אסנת, אסנת הבת של דינה ושכם. שכם בן חמור. אז מה קורה בעצם? אז יש לנו פה הבנים, כן, מה אמון פה בהולדה? כאילו שיש פה בעצם מה? בהולדה של מנשה יש מה? יש רבע. נכון? יוסף הוא כולו בא מהקדושה, גם אבא גם אמא, יוסף האבא, והאמא זאת, האמא זאת אסנת, היא חצי, היא אחת ככה, אחת ככה. אז מהמולידים שלו, אז יש שני חלקים מיוסף, שני חלקים מאסנת, שחלק אחד הוא פגום, אז זה רבע. יש שם רבע פגם, במולידים של איזה. והרבע פגם הזה, הוא יצא בשבט הראשון במנשה. יצא בשבט הראשון במנשה, כלומר, הרי שני שבטים, מנשה ואפרים נולדו, מנשה ואפרים, אז באפרים יצא הכל שלם, ובמנשה חצי, כן, כי רבע משתיים, נכון, יש מנשה ואפרים, רבע משניים, זה חצי בשבט אחד. סליחה, רבע מההולדות, זה אמור להתבטא באפרים מנשה בחצי, חצי מנשה. והוא הראשון, הוא הראשון בתולדה. זה הפגם בתולדה של מנשה, בואו נקרא רגע את הארי, ועל כן, כשהביאם יוסף, סליחה, לפני זה, וחצי שבט המנשה, כן, חצי שבט המנשה, דה שיוסף נשא אסנת שהיא בת דינה, שנתעברה משכם והיה חצי הקליפה מצד שכם וחצי הקדושה מצד דינה, ויוסף היה כולו קדושה, וכאשר נזדווג עם אסנת נולד מנשה, ולקח מצד אמו החצי שבא שהיא מהקליפה, ולקח מאביו החצי של הקדושה, וכשבא אפרים לקח הקדושה חצייה מצד אמו וחצי הקדושה מצד אביו, והיה כולו קדוש, ועל כן כשהביאם יוסף למנשה ואפרים אצל אבי כדי לברכם, נטל אפרים במינו משמאל לישראל, מנשה משמאל לימין ישראל כנודע. הוא מסביר גם הפיכת השבטים, כי אפרים הוא בעצם כולו בקדושה נולד, לקח את שני החלקים של הקדושה, ובמנשה הופיע חלק אחד של הקליפה, של הזה. לכן הוא הפך את מנשה ואפרים לפי ההסבר הזה. ואמר לו יעקב, ידעתי בני, ידעתי כנודע. כנודע, איך אתם לא יודעים את זה? כתוב פה כנודע. ועל זה לא נכנסו לארץ חצי שבט המנשה, אומר הארי וסימנך, סימנך בבית המקדש של שלמה, ומגרעות נתן לבית חוצה, חוצה, מחוץ לבית נתן מגרעות, מחוץ לבית המקדש יש מגרעות. מה זה מגרעות אומר? תראו, סימנך כי מגרעות נתן לבית חוצה, מגרעות, מנשה גד ראובן עיוות. כן, בנותריקו, מנשה גד ראובן עיוות, עיוות. כלומר, יש בהם עיוות חס ושלום, העיוות זה קל שבקלים, פגם שבא, ממש ממש קל, אבל בסוף יש פה איזשהו פגם, עיוות, לכן גם ששלמה עושה, הוא שם את מנשה. כאילו, את הבחינה הזאת של מגר, מנשה גד וראובן, באיזושהי בחינה מחוץ לזה, כי יש בהם עיוות מסוים בתולדה. למה אנחנו מספרים? אנחנו רוצים להוציא לעז על השבטים, חס ושלום, חס ושלום. אלא רק להבין את מדרגת הקדושה של ארץ ישראל. הרי זה מה שלמדנו בהתחלה. זה מה שלמדנו בהתחלה, נכון. ארץ ישראל, מה מעלתה לעבר הירדן המזרחי? מה מעלתה? ראויה להשראת בית שכינה. ראויה למקום השראת בית שכינה, זה מעלתה של ארץ ישראל המערבית. מקום השראת השכינה. זה, ומקום שראוי לנבואה. וארץ ישראל היא מקום של קדושה עליונה, ולכן איזשהו מום קל בשור, אתם יודעים, מום בשורשים, יש לו השפעה, אין מה לעשות, אז מום קל שבקלים בכל אחד מהשבטים, ראובן, גד, חצי המנשה, כל אחד בפגם הקטן שלו, מוציא אותם לעבר הדן המזרחי, שלא יכולים לנחול במקום של בו השראת השכינה. אתם מבינים, ארץ ישראל אינה סובבת, הקדושה העליונה של ארץ ישראל מרחיקה את הבחינה הזאת. להבין, עם ישראל צריך לשאוף, ולשם גם הוא יגיע בעזרת השם, שם גם ישראל יגיע, למקום של דווקא נקיות העריות, נקיות הקדושה שבעריות, כדי ללכון את ארץ ישראל המערבית. נגיע גם לשם בעזרת השם. בסדר? אז זה הבחינה של הארי. טוב, ברוכים תהיו.